שלום. הכותרת של השיעור היום, אפשר לנסח את זה, האם אפשר לעשות לך טובה? אנחנו רגילים, לפעמים אנחנו שואלים, אתה יכול לעשות לי טובה? שאלה נפוצה, לגיטימית. השאלה שנשאל היום זה האם אני יכול לעשות לך טובה? האם אתה כזה שיודע ויכול ומסוגל לקבל טובות? אנחנו רוצים טובות, לא במובן של, במובן השלילי של המילה, אלא לקבל חסד, חסדים מהשם. אנחנו מתפעלים להשם, שלא כוונותינו יגמול עלינו, שיניג אותנו בחסד, ברחמים ובטוב, ולפנים משורת הדין. אנחנו מתפעלים על זה, רוצים את זה, מקווים את זה, מייחלים לזה. המציאות היא כזאת, שלפעמים זה ישנו, לפעמים זה איננו. ולפעמים העולם מונהג במידת המשפט. במידת המשפט זה אומר, מה שאתה זורע, אתה קוצר. ואם שברת, תשלם. וכאן, בביאורו של הרב, של הרב קוק, בעין היה, הוא נותן לנו איזושהי הצצה מאחורי הקלעים, מאחורי הפרגוד, אני מעז לומר, של אופן הנהגת השם את העולם, וסוד גדול, ואיך מגיעים למצב כזה שזוכים לפרוטקציה, זוכים למסו פנים מריבונו של עולם. אז אנחנו קוראים בספר עין היה ברכות, כרך א', עמוד מתחיל ב-102, ממשיך ב-103, כמה שנספיק. הבסיס בחז"ל הוא בתלמוד הבבלי, מסכת ברכות, דף כף. וכך נאמר שם, אני קורא כאן מעמוד שלנו למעלה, איפה שמובאים דברי חז"ל. שורה שלישית ולמטה, דרש רב אווירה, זימנין אמר למשמד רבי עמי, וזימנין אמר למשמד רבי עשי, הביא את הדברים פעם, כל פעם בשם מקור אחר, אחד מרבותיו, וכך הוא אמר. וכאן מובאת מעין שיחה, דו שיח, בין מלאכי השרת ובין ריבונו של עולם, ובואו נראה מה כתוב כאן. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כתיב בתורתך, אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד, והלא אתה נושא פנים לישראל, דכתיב יישא השם פניו אליך. חז"ל שם בפיהם של מלאכי השרת שאלה, אולי אפילו אפשר לומר תמיהה, אולי אפילו טענה. אתה מנהיג את העולם במידת המשפט, אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. אין מסו פנים לפניך, אי אפשר לשחד אותך. ואנחנו המלאכים, מלאכי השרת, עושה רצונך, עושה דברך בעולם. והנה אנחנו רואים שאתה נושא פנים לישראל. יש פה פרוטקציה, יש פה מסו פנים. פסוק מברכת כהנים, נכון? יישא השם פניו אליך, פסוק מפורש.
פרשת נשא.
כן, פרשת נשא. גם השם של הפרשה, נשא. אמר להם, וכי לא אשא פנים לישראל, שכתבתי להם בתורה, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוהיך, והם דקדקו על עצמם עד כזית ועד כביצה. אני נושא להם פנים, כי גם הם נכנסים לפנים משורת הדין. אני כתבתי בתורה, ואכלת ושבעת וברכת. אם שבעת, תברך. לא שבעת, אתה פטור מברכה. והם, מי זה הם?
עם ישראל.
עם ישראל, דרך באי כוחם, דרך שליחי הציבור שלהם, שהם רבותינו, במקרה הזה, התנאים, בפרק שביעי של מסכת ברכות, מובא ברש"י, כאן תכף נראה את זה, אמרו, לא. אדם שאכל, בואו נקרא את זה, עד כזית ועד כביצה, כזית לרבי מאיר, וכביצה לרבי יהודה. כדתנן, עד כמה מזמנין, רבי מאיר אומר עד כזית, ורבי יהודה אומר עד כביצה. הם אומרים, אפילו אם אדם אכל כזית או כביצה, ולא שבע, ולא שבע, שמדאורייתא הוא פטור, פטורים ברכת המזון. אומרים, לא, תברך בכל זאת. זאת אומרת, עם ישראל קיבל על עצמו לברך את ברכת המזון, גם במציאות כזאת שמבחינת הציווי האלוקי המקורי הוא פטור. להלכה נפסק כרבי מאיר בשולחן ערוך, אור החיים, סימן קוף פי דלת, סעיף וב, שהאוכל כזית פת, חייב ברכת המזון, מדרבנן, אפילו שלא סבא. אם הוא לא סבא, זה מדרבנן. אם סבא, דאורייתא. לא סבא, מדרבנן. כן.
אז
במקרה
כזה,
אם
הוא חויב מדרבנן, נניח,
מצב כזה שהוא שכח
משהו שצריך
להפקיד,
למשל,
צבח חליצנו,
משהו
כזה. אתה שואל מה הדין אם אדם שכח את צבח חליצנו מצוות בברכת התורה מדרבנן? לא יודע, לא זוכר. צריך לראות שם בהלכה את פרטי הדינים, מה באמת, זו שאלה לגיטימית מה שאתה שואל, מה עושים מכל מיני מקרים פרטיים שאדם שוכח משהו כשברכת המזון היא לא מדאורייתא, אולי הוא בכלל שכח לברך ברכת המזון, אנחנו יודעים שהוא, או שהוא או ספק, דאורייתא לחומרא, דרבנן להקל. אבל בכל אופן, אנחנו רואים פה מציאות שהשאלה של המלאכים היא, למה אתה נושא פנים לישראל? מהשאלה של הקדוש ברוך הוא, שגם הם מתנהגים בצורה לא נורמלית. אני מטיל עליהם איזושהי מחויבות, והם לוקחים על עצמם עוד. כן? כמו התלמידים בכיתה שאומרים, המורה נותן תרגילים לעשות את העמוד, התרגילים א', ב', ג', המורה אפשר גם ד', ה', ו', כן? זה לא תלמיד נורמלי. זה משהו יוצא דופן. מהבת ראשון, אפשר לראות שהמערכים נגדנו, כביכול. הם אומרים, למה אתה עושה להם העדפות? תראה, תראה כאן בביאורו של הרב, שזה לא כל כך פשוט. זאת אומרת, המידה הישרה של המשפט, למה היא? בואו נחליט, כן, שאנחנו אנחנו, הקדוש ברוך הוא, הנהגה האלוקית מנהיגה את העולם, בלי משפט, אין אנשים, לא תובעים אדם לדין, לא תובעים אותו על מעשיו. ברור שהעולם לא יכול להתקיים. זאת אומרת, ההנהגה האלוקית שמנהיגה את העולם במשפט, שאדם צריך לשלם ולעמוד בעמדה אחריות כלפי ההתנהגות שלו, ויש כלפיו תביעה מוסרית ששכרה ועונשה בצידה, זה אבן יסוד, זה עמוד שמחזיק את העולם. עכשיו אפילו מתחת לשמש בעולם, בסדר החברתי הרגיל, תארו לכם שמבטלים את מערכת המשפט ושולחים לחופש את המשטרה. תראו לכם שיש יום המשטרה, משטרת התנועה בחופש. אני אפחד לנסוע בכביש באותו יום. זאת אומרת, אתם יודעים מה? אני אפחד לא רק מהנהגים האחרים, אני אפחד גם מעצמי. כי אני יודע שחלק מזה שאני נוהג בזהירות, א', כי חיי יקרים לי, ואני שומר חוק, ואני באדם נחמד, וכו' וכו' וכו', וגם אני לא רוצה לשלם כנס. מה לעשות? יש בנו את זה. במצב שאין דין ואין דיין, זה מצב היום ונורא. זה תיקון העולם. המצב שיש דין ויש דיין, זה הכרחי לתיקון העולם, זה הכרחי לתיקון האדם. זאת אומרת, הורים שמגדלים את ילדם ביחס כזה ש הוא לא אחראי למעשיו, אין תביעה כלפיו על המעשים שלו, אז רחמנות עליו. באמת רחמנות עליו. הוא יגדל בלי שום עמוד שדרה, בלי שום אישיות. הוא יהיה כמו... זה לא... ממש רחמנות. הוא לא יהיה בן אדם. הוא לא קולט שיש מחיר למעשים שלו. החסד הגדול שהורים עושים כלפי הילדים שלהם, זה שהורים לו, תשמע, אני קונה לך אופניים, אבל תקשור אותם. אתה לא קשר אותם, גונבים לך, אין אופניים, אני לא אקנה לך עוד אחד. גם אם אני מיליונר, זה לא משנה. אתה תלמד להיות אחראי לרכוש שלך. וכו'. אז בואו נקרא את זה כאן. יסוד מידת המשפט בעולם איננה נקמה חלילה. כשהרב אומר שזו איננה נקמה חלילה, אומרת, יש איפשהו בפעתי התודעה שלנו, זה נורא ביום לומר את זה, אבל כאילו שהקדוש ברוך הוא מעניש את הרשעים, הוא מעניש את מי שעושה עבירה, זה כאילו, עשית לי ככה, עכשיו אני אראה לך מה זה. נקמנות, קשה לומר את זה, נקמנות קטנונית כזאת. כמו שאיפה אנחנו בחולשתנו מתנקמים באדם אחר, שזה איסור תורה מפורש, נכון, לא תיקום ולא תיתור, נכון, רש"י מביא שם את חז"ל, אמר לו, אשילני גרזנך, אמר לו לאו, למחר אמר לו, אשילני קרדומך, אמר לו, איני משילך, כשם שאתה לא ישאלתני. כן, אתה מבקש ממני עיפרון היום, אבל אתמול בגלל שאני מחייץ ולא נתת לי, אז גם עכשיו, לא נתת לי את אתמול, לא ייתן לך עיפרון היום. כאילו, מה זה? מה זה? זה... איזה... מאיזה מקום בנפש זה בא? זה בא למקום מאוד נמוך, מאוד לא... זה לא מה שאנחנו רוצים לפתח בעצמנו. אנחנו רוצים לפתח בעצמנו את הטוב, את החסד, את הנתינה, את הדאגה לזולת. כשהוא אמר לי אתמול לא, הרגשתי רע, נכון? הצטערתי. אז אני לא רוצה לצייר אותו עכשיו. הנקמה זה לא דבר משובח, זה דבר מגונה. אז לבוא ולייחס, חס ושלום, יחס כזה לריבונו של עולם, שהוא מתנקם בנו על שעשינו, היינו לא בסדר, ולכן הוא מתייחס לנו במידת המשפט, חס ושלום. חס ושלום. מידת המשפט האלוקית זה רחמנות. רחמנות שלמה. הדרך להדריך אל השלמות שהיא התכלית הנשגבה. הוא מחנך אותנו. הוא מחנך אותנו. הוא מחנך אותנו בחסד וברחמים ובמשפט. כשהמחשבה, אם אפשר לומר, היחידה היא הטובה שלנו. לא אמרנו הנעימות שלנו, הכיף שלנו, הסבבה שלנו. הטובה האמיתית, הנצחית, המוסרית, הרוחנית, השלמה, הנצחית שלנו. זה מה שכביכול עומד נגד עיניו. הוא רוצה שנהיה טובים. ואם בשביל שנהיה טובים הוא צריך לקחת לנו את האופניים, שנלמד לקשור אותם פעם הבאה, אז זה כפר האופניים, כן? אז לא נחמד, זה לא נעים, אבל זה מה שמביא אותנו אל השלמות. תמרו אפילו יותר מתמרו מזרע, לפעמים איזשהו פאץ' קטן על היד שבא ליישר אותך, ליישר אותנו, ויגידו, הלו, אדוני, תהיה בן אדם, לך ישר, אל תתברבר, תשמור על עצמך. יסוד מידת המשפט בעולם איננה נקמה חלילה, כי אם הדרך להדריך אל השלמות, שהיא התכלית הנשגבה, באנו לעולם הזה לא בשביל שיהיה לנו כיף וסבבה ונחמד ונעים ונקבל עיתופים. הנשמה שלנו נועדה לעולם הזה בשביל להשתלם, בשביל לעזוב אותה אחרי אורך ימים ושנים טובות, אחרי 120 שנה, טובה יותר, שלמה יותר מאשר כאשר היא ירדה לתוך הגוף הזה. היא התכלית הנשגבה, זה השלמות. ואם כן, מה בצע בוויתור על הדין, אם נוותר על הדין? הלא אותו החיסרון, החולשה שלנו, שהדין משלים את הכלל או את הפרט, הלא יישאר בוויתור העונש. שופט שאומר לגנב, טוב, נו, בסדר, אני אוותר לך. הוא מתאכזר לחברה, והוא מתאכזר לאותו שודד, לאותו גנב. נכון? זה רע, גם לכלל וגם לפרט. היה איזה אירוע לפני כמה שנים כאן בארץ, נהג נתפס באיזושהי עבירת תנועה, אולי מהירות, משהו כזה. וכמו הכל, נהג ישראלי, טוב, מה הוא עושה עם השוטר? מתחיל להתווכח איתו, ולמרוח אותו, ולדבר על ליבו, ונגן על הרחמנות, דדה, 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 דדה. עד שאתה אומר לו, טוב, בסדר, תעזב אותי, סע. הוא נסע ונהרג באותו יום, בתאונת דרכים אחרי שהוא ביצע עבירת תנועה, לא בטוח עם אותה עבירה, אבל הוא השתולל. אבל לחשוב מה עובר בראש של השוטר, שוויתר לו קודם בבוקר. זאת אומרת, אם הוא לא היה מוותר לו, יכול להיות שהוא היה מציל את חייו. אז מה מרוויחים מזה? מה מרוויחים מזה שהם מוותרים על הדין? מוותרים על המשפט, מוותרים על העונש. זה לא חסד, זה לא טובה. זוהי הטענה בעצם של המלאכים, שאנחנו מבינים. הם לא נגדנו המלאכים, הם מטובתנו. ריבונו של עולם, אתה מקלקל את בני ישראל, אתה מפנק, כמו שאומר אבא לאמא. את מפנק את הילדים עם הרחמנות שלך. אתה מפנק אותם. איך אתה מתייחס אליהם לפנים משורת הדין, שופך עליהם את כל הסוכריות האלה, אחר כך רוצה שהשיניים שלהם לא יתקלקלו, אי אפשר ככה. אי אפשר לאכול שוקולד כל היום. צריך גם לאכול גם דברים יותר קשים, לטובתם. אם כן, אין זה טובה, כי אם ראה, בחלילה למטיב העליון יתברך מעשות זאת. על כן נשיאת פנים, כן, מסו פנים, נמנעת בכל דין, אפילו דין כאן על הארץ. שהרי יישאר העוול, שהוא חיסרון כולל וגם פרטי. ובמידת דין העליון, עכשיו נעבור לבדין של מעלה, אותו דבר, אותו עיקרון בעצם. כי תישאר הנטייה הרעה שגרמה כל חטא, אם לא תהיה מתוקן קרוי על פי מידתו. אולי אפשר לנסח את ההבחנה בין עונש נקמני לעונש חינוכי כך. שהעונש הנקמני זה בגלל מה שקרה אתמול. ועונש החינוכי זה בשביל מה שיהיה מחר. זאת אומרת, המחנך המושלם, זה שאין לו כעס ואין לו טינה ואין לו מחשבה עצמית ואין לו כלום. הקדוש ברוך הוא, כן? שהוא רק רוצה בטובת מי שעומד מולו. העונש שהוא מעצב, מנסח ומרכיב ומטיל על החוטא, הוא לא בגלל מה שהיה אתמול. עשית ככה, עד עכשיו תחטוף. אלא מתוך מחשבה, רק רגע, מה אני אעשה עכשיו כדי שמחר הוא יהיה יותר טוב? שלושה ילדים, מקרה שהיה, שלושה נערים בישיבה תיכונית, הבריזו מאיזה סדר צהריים, במקום לשבת בבית המדרש ללמוד גמרא, הלכו, טילו להם הלכו לכל מיני מקומות, רכבו על סוסים וכל מיני זה. טוב, חזרו, תפסו אותם, עולים למשפט אצל ראש הישיבה. שלושה תלמידים, נכנסים אחד אחד, זה היה איזה חופשת פסח או חנוכה, משהו כזה. או, תשמע, בכל ללמוד גמרא, זה מה שאתה עושה? טוב, נכון, לא בסדר, טוב. עונש, אתה אחרי החופשה חוזר אליי ואומר לי שלמדת כמה זה היה? 10 דפי גמרא. בסדר? בסדר, טוב. תצא נכנס השני. שיחה, תשמע ככה לא עושים זה וזה וזה, טוב. העונש, אתה חוזר אחרי החופשה ומספר לי שלמדת 6 דפי גמרא. טוב, נכנס השלישי, 2 דפי גמרא. למה? הם היו ביחד, אותו זמן. אבא של אחד של הילד שקיבל שני דפי גמרא עונש, הוא אמר כל הכבוד לראש הישיבה הזה. אם הוא היה אמר לו שלושה דפי גמרא, הוא לא היה עושה כלום. הוא לא היה עושה את זה, זה גדול עליו. שני דפי גמרא זה לקח לו הרבה זמן והרבה התגברות לשבת ולעשות את זה. זאת אומרת, ראש הישיבה הכיר את התלמידים שלו, הם עשו אותה עבירה, אבל זה לא אותו אדם. זאת אומרת, העונש הוא הטיל על כל אחד, זה לא לפי המעשה, המעשה היה זהה. אלא איזה עונש אני אטיל עליו עכשיו, שהוא ילמד את הלקח הנכון מכאן ולהבא. לזה זה 2, לזה ל-4, לזה זה 8. וכל הפליאה, הם הבינו את זה בעצמם. הם ידעו, הם מכירים אחד השני. זה היה כיתה י' או י' א', משהו כזה, הם כבר מכירים אחד השני. הם יודעים שזה, יכולים, לפול גם לשיחנה, לפי הגמל, לפי הגב של הגמל ממיסים עליו. גמל צעיר, גמל חזק. הם ידעו טוב מאוד שמה שבשבילו 2 דפים, בשבילו זה 8 דפים, וזה מה שמתאים לו באמת, וזה מה שבאמת יביא אותו שמחר הוא יהיה יותר טוב. הם ידעו את זה טוב מאוד, שזה עונש ניתן א' באהבה, ב' ברגישות ובהיכרות עם הבן אדם. איזה עונש אני אתן עליו עכשיו שיקדם אותו, שזה העיקר באמת, אני לא בא להתנקם בו עכשיו. אני בא לקדם אותו עכשיו. עכשיו המחשבה שלו כבר יפוכה. זאת אומרת, איך אפשר לוותר על עונש? ואדם בא לרופא, יש לו פצע, הרופא מטפל לו בפצע, איי, 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 טוב, לא יטפל בך. לא, תטפל בי, גם אם זה כואב. מה, לא, אבל לכך שכרתיך, מה, אני לא רוצה את הפצע, אז יכאב קצת, אבל אתה פה בשביל שתרפא אותי, לא בשביל שתעשה לי נעים, לא באתי לשפה, באתי לרופא. אז התרופה מרה, בסדר. אבל אני רוצה להיות בריא. אם אני רוצה משהו טעים, אני שותה קולה. אני לא חושב שותה קולה, אני שותה תרופה, אני רוצה את התרופה. נכון, אני צריך עכשיו לוותר עליה. טוב, התרופה מרה, טוב, אל תשתה. טוב, נוותר לך. זאת אהבה? זה רצון הטובה? איך אפשר לוותר על זה? זאת אומרת, העבירה במשפט העליון היא גוררת עונש, כי העבירה היא ביטוי של חולשה, של נטייה, נטייה למקום לא טוב, ואת הנטייה הרעה בא העונש לתקן. בא לתקן את החולשה אצל הבן אדם. ובמידה דין העליון, כי תישאר, אם תישאר הנטייה, לא, סליחה, כי תישאר הנטייה הרעה שגרמה כל חטא, אם לא תהיה מתוקנת כראוי על פי מידתו, אנחנו רוצים, אנחנו בדין של מעלה, כן? רוצים לתקן את הנטייה הרעה, את החולשה שקיימת אצל אותו אדם. ועל כן, אפילו יהיה האדם כליל חמודות, ילד טוב ירושלים, לא יוכלו כל מעלותיו להכריע, לוותר אפילו על משגה קל. אז אני עושה את הכל כמו שצריך, אז נו, אז פעם אחת קצת זייפתי, אז מה? לא, אני לא אבטר לך על זה. למה? כי אני אוהב אותך, כי אתה צדיק, בגלל זה אני לא אבטר לך. אני לא מבטר לך כי אתה צדיק, כי אתה כליל חמודות. אז על הזיוף הקטן אני מתחשבן איתך. שלא תזייף גם פה. אתה כמעט מושלם, אז תהיה בלי כמעט, תהיה עוד יותר טוב. איך אמרה המורה בכיתה ד', ממך אני מצפה לי יותר. זה נורא מעצבן, אבל זה אמיתי. למה אתה מבטר לו? כי הוא... מה לעשות? כמו המשל של שם עם המחלים, עם המחלים אסורים וכל זה, נכון? ליהודים אומרים, אל תאכל את זה, אל תאכל את זה, אל תאכל את זה, אל תאכל את זה. לגוי אומרים, תאכל מה שאתה רוצה. אז רש"י מביא של המשל, שני חולים שבאים לרופא, לשניהם כואבת הבטן. נכנס אחד, הרופא אומר לו, רשימה של דיאטה, זה אסור לך, זה אסור לך, התאמנות כל בוקר, לא לעשן, לא זה, לא זה, לא זה, לא זה. השני נכנס, יוצא, מה אומר לך? מותר לי הכל. דופק על השולחן, מה זה פה? אומר, תשמע, תגיד תודה. הוא אבוד. נשאר לו כך וכך לחיות. שני מה שנשאר לו. לך יש תקווה, לך יש תקנה. אז תשמור על עצמך. וכי אני מטיע לך הגבלות ואיסורים, כי לך, אתה ממשיך ללכת. אז אני לא מוותר לך, אני שומר עליך, אני מחזיר אותך קצר. כי השלמות התכליתית מוכרחת לבוא על פי גזרת טובו של אדון כל המעשים, וכל מונע מהטוב העליון יוסר בהכרח. והנה, אם יהיה ויתור במשפט העליון, תתקלקל השורה, מידת היושר, הישרות. למה? כי מה לעשות? לא יחוש האדם בנפשות שהוא צריך לתמם דרכיו, לתמם, להשלים דרכיו, ולעלות במעלות השלמות. כי רואה הוא שיש כאן ויתור וחיסרון, מה שנקרא, בעל הבית, לא בבית, יאללה בלגן, אפשר להשתולל. אז זה ביטוי, כן? אז לא בטוח שאומרים את זה בתודעה שלנו, אנחנו צדיקים, אנחנו נחמדים. אבל, כמו התרגיל שפתחנו בו, בואו נחשוב לרגע מה יקרה, איך ננהג בכביש, אם יהיה יום ולא משטרת תנועה. האם בטוח שננהג לפי כל כללי התנועה? שאלה. וגם הצדיק הגדול, טוב, שהוא עובד את השם מאהבה, והכל, והכל, לא בשם שמיים והכל, טוב שאיפשהו בפעתי התודעה, תהיה מונחת עירת העונש. שדע שיש דין ויש דיין ויש שכר ויש עונש. טוב שזה יש. אפילו בתור רשת ביטחון. אפילו בתור זה. הרבה פעמים זה לא רק רשת ביטחון, אלא משהו שמחזיק אותך, עוזר לך לא לזייף ולא ליפול. יופי. נקודה שורה חדשה. נו, עד עכשיו אנחנו ממש לא מבינים איך אפשר לוותר. מה זה יישא השם פניו אליך? כאן עולה על הבמה שחקן נוסף. הוא היה שם כל הזמן, אבל עכשיו נציג אותו. זאת אומרת, יש כאן במערכת, הרב צייר לנו כאן שני דברים. א', היכרות חודרת בנפש האדם. איך אנחנו עובדים. איך זה עובד אצלנו בפנים. וב', איזשהו הדלפה מחדרי חדרים של ההנהגה האלוקית. זאת אומרת, מאחורי הפרגוד. איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו? וכביכול שיקולי הדעת שמנחים שם את האלה בקבינט, כן, את השרים, בהנהגה העולמית. למה להניג ככה ולא להניג ככה? אני קורא לזה המנגנון של השעון, כן, המאחורה של השעון. למה הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם כך ולא כך? ועכשיו יש פה איזושהי תכונה אצל ישראל שמשנה את התמונה, שעושה אותם ראויים לקבל טובה, שאפשר לעשות להם טובה, אפשר לנהוג אותם במידה אחרת, להקל, לא לבטל, אבל להקל את מידת המשפט, לכופף אותה לא מעט, ובכל זאת עם ישראל לא יידרדר, ובכל זאת, כן, נשפוך עליו סוכריות, ייתן לו לאכול שוקולד, והשיניים שלו לא יתקלקלו, הבריאות שלו לא תיארס. איך זה? מה זה הדבר הזה? שורה שלישית מלמטה. אמנם, לפעמים, תוכל מידה ממידות הנפש, תכונה, מידה כללית טובה, להקל הרבה מאוד את מידת המשפט. עוד לא ציינו איזו מידה זאת, בואו נמשיך. למה היא תוכל להקל? מפני שמי שקנה חמדה זו בנפשו, יבוא אל השלמות, כן, כמו בשורה השנייה, השלמות, השלמות האמיתית, הנצחית, הרוחנית, המוסרית, האישיותית, יבוא אל השלמות, גם אם ירגיש שיש כאן עליו חסד עליון יותר מהראוי לו. לא יכול להתעלם המילה חמדה. זו מילה שבחזל שמורה לדברים ממש ממש מעטים ויקרים. השבת נקראת חמדה, התורה נקראת חמדה.
כן,
יש לו, יש לו סיפור כזה, יש לו סיפור שמבוסס
על חמדה.
לבת, לבת, נכון? הוא קרא לביתו חמדה. לבן, כן. יש ארץ חמדה, ארץ ישראל, חמדה גנוזה, השבת, התורה. בכל אופן, הרב מכנה כאן את המידה הזאת, שתכף יפגוש אותה ונתוודע אליה, חמדה. שמי שיש לו את החמדה הזאת, אפשר יהיה לפנק אותו, והוא לא יהיה מפונק, במובן השלילי של המילה. והוא, מי שיקנה לנפשו מידת הכרת טובה, באמת. אני חושב שהבאמת הולך להקנה. כלומר, מי שבאמת יקנה לנפשו מידת הכרת טובה. כלומר, מה זה באמת? כמו שיתברר והתאמת אצל האדם. יתברר, הבנתי, אני יודע, אני יודע, פה, כן? אני בשכל, אני מבין. יתאמת שזה יהיה אצלי בברידים. בפנים, בפנים, בבטן. חזק, חזק. חזק, חזק בתוך הלב. אז מי שמידת הכרת טובה, אצלו נמצאת בהכרה, בקוגניציה, הוא מכיר, הוא רואה, וזה גם כל כך חזק עד שזה ממלא את נפשו, את ליבו, והוא חש את זה ממש. אדם כזה אפשר יהיה לעשות לטובות. תרף נבין למה. והוא השכיל אותו אדם. עכשיו, האדם הזה יש לו הכרה טובה, יש לו את התכונה הזאת, כלפי חברו, כלפי בני משפחתו, כלפי הנהג באוטובוס, כלפי ההוא בקיוסק, כלפי ההורים שלו, ודאי, שזה הבסיס של היחס להורים, כמובן, התשתית של היחס לנו כלפי ההורים, זה הכרה טובה. והכי הכי הרבה, כלפי השם, שתנו את כל החיים, נכון? יהודי, מילת הביקורים בקרף, כן, המילה הראשונה שיהודי מוציא מהפה בבוקר, מודה, מודה, לפני אני, נכון, והרב מסביר שם בפרושו הסידור, מודה אני, בסדר, לא אני מודה, חס וחלילה, מודה אני, אם יש מודה, יש גם אני, אם אין מודה קודם, גם אין אני. מי שרוצה להיות אני לפני שהוא מודה, אז אולי אני בעין, אבל המילה הראשונה שצריך לפה שלנו בבוקר זה מודה. אפשר לומר כפרפרזה על מה שאמר אותו פילוסוף צרפתי, אני מודה משמע אני קיים. והשכיל אותו אדם, משהו שמתחיל בשכל, הכרה, שכל, וממשיך אחר כך אל כל חדרי הלב, והשכיל שראש פסגת המוסריות הוא שישתמש בה, בהכרת הטוב, כלפי השם יתברך, שאין קץ לטובתו על בריאותיו. חבר שנתן לי כוס מים, הוא נתן לי, לא יודע מה, טרמפ, הוא נתן לי את זה. הוא נתן לי הכל, הכל, כל מה שיש לי, כמובן, זה ממנו. יש רק בעיה אחת, שאני לא רואה אותו, כן. נכון, בסדר, בעיה. אבל אדם שעיניו בראשו ויש לו משהו בתוך הגולגולת, אז הוא מבין כמה הכרת טובה הוא צריך לחוש כלפי השם יתברך. או, עכשיו שימו לב מה קורה פה. וכל אשר תגדל על האדם מידה טובה, אז מה קורה לו? תגדל הרגשתו בהכרת טובה. ויכיר גם כן, כי מה נוכל לגמול חסד עם אדוננו? כי אם ביותנו משתדלים להשלים את עצמנו ואת זולתנו, שאנו עושים בזה רצונו יתברך, במה שאנו משלימים את בריאותיו, וגורמים שישמח במעשיו. זאת אומרת, אם אני עושה טובה למישהו, הוא מתנהג לה בכפיות טובה, זה לא עושה לי חשק להטיב אותו עוד פעם. אבל אם אני עושה טובה למישהו, ואני רואה שהוא, זה עושה אותו טוב, הוא נהיה יותר טוב בגלל זה, הוא מכיר טובה, אז יש לי יותר חשק להטיב איתו, ואני גם רואה שהטובה שאני מטיב איתו, היא לא רק נעימה ונחמדה לו, היא גם באמת טובה לו, היא מעצימה אותו, היא מגדילה אותו, היא משכללת אותו. היא עושה אותה יותר רציני, יותר אמיתי, יותר אחראי, יותר גדול, יותר טוב. אותו אדם, אדם שיש לו הכרת טובה, נכון? אני יודע מה, קל לי לחשוב מושג של אבא ובן. הילד שלי, כן? אני יודע מה, הוא לא התנהג יפה, עושה משהו לא בסדר, אבל אני יכול להניש אותו, אבל אני אומר, אולי אני לא חייב להניש אותו.
תעלים עין.
מה?
תעלים עין.
או להעלים עין. ולבוא ולהגיד לו, אותה יש יכולה גם להכאיב, להגיד לו, ללטף אותו, להגיד לו, חמודי, תגיד לי, ככה מתנהגים? אני אוהב אותך, התנהגת ככה, זה לא יפה, לא מתאים לך. וללטף אותו, ולחבק אותו. עכשיו אני רואה מה קורה. מחר, כשהוא חוזר לבית ספר, באותה סיטואציה, אני צופה, רואה מה קורה. אם אני רואה שהוא חזר לסורו, אני מי שטעיתי אתמול. ואסור לי ללטף אותו, אסור לי ללטף אותו, ואם אני מלטף אותו אני בוגד בתפקידי כאבא. אבל אם אני רואה שעכשיו, אחרי שהטפתי אותו אתמול, אז הוא מתנהג יותר טוב, אז מה אני לומד מזה? שאני לא צריך לזעוף ולנזוף בו. אני יכול ללטף אותו. הוא יכול לקבל טובה. הוא, המנגנון האינטרפסיכי שלו, המנגנון התוך, הפנים נפשי שלו הוא כזה שהרעפת טוב וחסד כלפיו היא קטליזטור לתשובה. יש לו הכרת טובה, כשעושים לו טובה הוא מכיר אותה, הוא רואה בעיניים, הוא רואה אותה. נתתי לו סוכריה והוא ראה את הסוכריה. על מה אנחנו מדברים פה? לא יודעים מה שתשים משקפיים ורודות, אנחנו אומרים תנקה את המשקפיים, תראה את הטובה שאתה מקבל. זה הכל. זאת אומרת, אם הילד שלי הוא כזה, שכשעשיתי לו טובה, הוא הכיר אותה. הוא אמר, וואלה, אני ככה לא הכנתי שיעורי בית, או התחצפתי, והוא אמר, לא יודע מה, וואלה, היה מגיע לקבל סתירה, ומה קיבלתי? לטיפה. איך אני יכול ככה לעשות את זה לאבא? איך אני יכול ככה לעשות לאבא? מחר, וואלה, אני אהיה, בחיים אני אעשה את הדבר רע שעשיתי אתמול. זה מנגנון, כאשר ישנו הגורם החשוב הזה כל כך, החמדה הזאת של הכרת הטוב, אדם שמכיר את הטוב שהוא מקבל, זה מדרבן אותו, זה מעורר אותו, זה מעודד אותו להיות יותר טוב. ומכיוון שכך, אין שום מניעה מההנהגה האלוקית להשפיע עליו טובה. הקדוש ברוך הוא, פתרנו אותו מהצורך להכאיב לנו, מהצורך לנהוג אותנו בדין, במשפט, הוא לא צריך. פטרנו אותו מהמלאכה הקשה והלא נעימה הזאת להעניש אותנו. הוא לא צריך להעניש אותנו, לא צריך. הוא יכול ללטף אותנו, ובכל זאת, לא רק שלא נדרדר, נשתפר, נתעלה. יהיה לנו עוד יותר מרץ להיות עוד יותר טובים. פשוט, לא בשביל לקבל פרס, אלא כי הוא ככה היה טוב אליי, אני רוצה להטיב איתו. גם אדם לחברו, עשית לי טובה, מה אני רוצה עכשיו, אם אני לא, סליחה לביטוי, חנטריש גמור, רק להיטיב איתך. עשית לי טובה, עזרת לי. אני רוצה דבר אחד עכשיו, לעזור לך חזרה. יש לי בלב הכרה טובה אליך. אז אני מבטא את זה במילה תודה. ואני רוצה לבטא את זה גם במעשים. כי אם אני בן אדם ש... עם נפש, עם לב חי ונקי וטהור בקרבי, עשית לי טובה, אני רוצה להחזיר לך. טוב, אדם לחברו, בסדר, הבאת לי כוס מים, אני מביא לך מחר כוס מים, יופי. ריבונו של עולם, מה? הוא לא שותה מים. מה? איך נחזיר אליו טובה? נחזיר לו טובה בך, שנעשה את רצונו. הוא אמר לי, לא לגנוב, לא לגנוב. אמר לי, תניח צפילים, יופי. אמר לי, אני אשמור שבת, נשמור שבת. אמר לי, אל תגיד, אתה בלשון הרע, אתה בלשון הרע. אני שומר את המצוות, אני עושה את רצונו, לא כי אני רוצה גן עדן, לא כי אני פוחד מגיהנום, אני, הדלק שלי, זה הכרת הטוב. הרמפה שאני עומד עליה, העמדה הנפשית שאני עומד עליה מול הקדוש ברוך הוא, היא כזאת, שאני רוצה, את התנועה הזאת, אני רוצה לבטא את כל הטוב שאני מלא בו, מכל הטובה שנתן לי. עכשיו, זה עניין סובייקטיבי לגמרי. העמדה הזאת זה עבודה, זה הכרה של האדם, לא משנה אם הוא עני או עשיר, בריא או חולה. זה, כל השאלה היא על מה אתה מסתכל. על מה אתה מסתכל. האם אתה מכיר את הטובה? האם אתה רואה אותה? הוא יגיד את זה בהמשך. זה, זה, זה דבר שקיים בנו בישראל, זה מוטבע בישראל, זו תכונה אופיינית לישראל, זו התשובה של הקדוש ברוך הוא למלאכים. הם כאלה, אתם רואים, אמרתי, הם לא לברך, אל תגידו ברכת המזון, אל תגידו תודה, הם לא מסוגלים. עם ישראל יש להם בג. הם לא מסוגלים לא להגיד תודה. הם חייבים להגיד תודה, זה טבוע, אבל זה ב-DNA שלהם. הם ירשו את זה מהאבות שלהם. ולכן, אני יכול להרשות, ריבונו של עולם, אני יכול להרשות לעצמי לעשות להם פרוטקציות, פה ושם. כאומה, אנחנו יודעים שעם ישראל מונהג בצורה שונה מכל האומות, לאורך ההיסטוריה, תפתח ספר היסטוריה ותראה את זה. והרב לא אומר את זה כאן בפירוש, אבל נדמה לי שמותר להגיד זה, שגם כפרט, גם כפרט, כל אדם באופן פרטי, כשהיה לך רע, כשהיית חולה, כשהיה לך איזושהי מצוקה פה ושם, שרצית להתקבל לעבודה, ללימודים, שלא יודע מה, שהחשבון בנק היה מפחיד, העברור התרע שם, כל זה. התפללת, נכון? ביקשת, נכון? זה שחת ממך כמה פרקי תהילים, נכון? יופי. אז עכשיו, טוב לך, הכל בסדר. מסודר פה, מסודר שם. האם אתה אומר תהילים עכשיו? האם אתה מתפעל עכשיו? האם אתה מפיק תפילת הודיה? זאת אומרת, האם אתה יודע להחזיק ראש? להיות במקום נכון, גם כשטוב לך? או האם חס ושלום אני חייב להביא לך כל מיני דברים לא נעימים כדי שתתפלל? אם אפשר בטובות, למה ברעות? האם אפשר להניג אותך בטובות? זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו... אדם שרוצה לבוא את השם, יש הרבה הדרכות וספרים, ספרי מוסר ודברים על איך להתמודד עם קשיים. לא להתייאש ואין ייאוש והכל מהשם והשגחה פרטית והכל, וזה הכל כמובן, הכל צריך את זה. יש גם תורה של אדם, זאת אומרת, יש הדרכה, אני חושב שזאת הדרכה הזאת כאן, של אדם שהוא בשלווה יחסית, העולם הזה, איזה שלווה כבר יכולה בעולם הזה, אבל יחסית לעולם הזה, טוב לו. אל תרדם בשמירה, אל תרדם. גם שטוב לך, תתפלל. מה להתפלל? יש לי. תתפלל תפילת הודיה. לך לכותל, ריבונו של עולם, תודה. על זה ועל זה ועל זה ועל זה. והנה נפשט את זה עוד יותר, כן. תתפלל תפילת הודיה, שלא תצטרך את פה תפילה אחרת. תביא קורבן תודה, בשביל לא נצטרך להביא קורבן אחר. הקדוש ברוך הוא רוצה את הקרבה שלך, זה מה שהוא רוצה. הוא רוצה שתהיה קרוב אליו. אז תתקרב אליו בטוב. קח את הטוב שיש לך, שזכית לו, ותתרגם את זה לדלק, למנועים שלך בעמידה מולו, בעבודת השם. אם תעשה כן, תתחבר למקור הכוח הזה שנקרא הכרת הטוב, וואלה, אפשר יהיה להניג אותך. על מי מנוחות ינעלני. לא צריך, גם כן בגיא צל מוות. לא צריך. לא נצטרך. תוכל להיות מונהג על מי מנוחות ולהיות שם. זה מעניין. מתוך ה-19 ברכות שבתפילת 18 יש ברכה אחת שנאמרת פעמיים. נכון? נכון? ברכת מודיעים. חזרת השעץ, נכון? מודים, מודים לרבן. חוזרים על ה... כשבזמן שהשליח ציבור חוזר על המודים הרגיל, אנחנו אומרים מודים אחר. מודים אנחנו לך, ויש שני סוגים. מה זה מודים? הודעה, יש איזה כפל משמעות. יש אני מודה, אתה מודה שהיום ראשון? כן, אני מודה. אתה מודה שאתה נמצא בירושלים? כן, אני מודה. אומרים לנאשם, אתה מודה שהיית שם בזירת הפשע? כן, אני מודה על האמת, מודה על המציאות, מודה על. אני מודה שזוהי המציאות. מודה שזה כך. ויש מודה משון תודה. אני מודה שנתת לי את זה. אוי, תודה, אני מודה שעשית לי כך וכך. וזה בעצם מאוד קשור אחד לשני. זאת אומרת, התודה מושתתת על על ההודעה באלף. אני מודה שזוהי המציאות, אני מודה שנתת לי משהו, אני מודה שזה כך, ואני עכשיו מודה לך. כי אדם יכול להיות כזה כפוי טובה, מה, נתת לי משהו? מה? איך אומר פרעה? לא, איך כתוב שם בפרשת שמות? ויעק המלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף. מה זה לא ידע את יוסף? יוסף הציל מרעב את מצרים, הציל את כל המזרח התיכון מרעב. מה זה לא ידע את יוסף? השני הפירושים של רש"י, אחד, שהוא מלך חדש, לכולם, כל השני התקלו, קראו פרעה, פרעה מפרעה מפרעה. אז הוא הבן, או הנכד של הפרעה הוא, והוא לא ידע. איך יכול להיות? אין ספרי, אין מורה, מורשת, לא מעבירים, לא מספרים. הוא כל כך משמעותי יוסף, לא סיפר אב לבנו. איך יכול להיות? הוא לא ידע כי הוא לא רצה לדעת. לפי הפירוש השני, שזה אותו פרעה בכלל, אותו פרעה. מה, יוסף? לא, מה, לא מכיר אותו. אתה לא זוכר חלומות, פרות, שיבולים, נער, 7 שנים? לא, לא יודע. זה כפיות טובה. זה חוסר הכרה. הכל מתחיל שלא מכירים על האמת. לעומת זאת, אנחנו רואים מה זה ישראל, משה רבנו. אומרים, זה צריך לעקוד את היאור. משה לא מכה את היאור. מוסר למשה את מוסר לאהרון את המטה, אהרון מכה את היאור. למה? היאור הציל את משה כשהוא היה בן 3 חודשים. משה חש הכרת טובה כלפי מים, כלפי יאור. עכשיו, היאור צריך את זה, היאור אין לו רגש ואין לו שכל, אין לו כלום. אבל למשה יש. היאור הזה הציל אותי כשהייתי בן 3 חודשים בזה, בתיבה, אני לא מכה את היאור. ככה מכת דם, מכת צפרדע, גם כן עם היאור, מכת קינים שהיא עם החול, אותו דבר. החול הציל את משה כשהוא שם היכה את המצרי ואת מנהו בחול. החול הציל אותי, אני לא מכה את החול. אז אהרון עושה מה שצריך. הכרת תודה כלפי חול. לא כי החול צריך את זה, אני צריך את זה. אני לא מסוגל, לא מסוגל להכות את החול. זה הטבע הישראלי.
מי שגם
כפוי
טובה,
תודה את הקו,
אז זה פוי טובה.
זה פוי טובה, בלי הקו, פוי טובה.
כן.
כן, נכון. אבל זה לא ישראל, לא כזה חלק ישראל. ישראל הם מכירים בטובה, ולכן הם ראויים שיעשו איתם טובות. באדם שמכיר בטובה, שהוא מודה על האמת, ומתוך שהוא מודה על האמת הוא גם אומר תודה, הוא מכין את הכלים לקבלת עוד טוב. אז במודים שם, אז כן, אז מודים אנחנו לך, שאתה הוא, שם אלוקנו וכו' וכו', אנחנו מודים על העובדות, מודים על האמת, ומהי החתימה של הברכה הזאת? איך? על שאנחנו מודים לך, ברוך אל ההודעות. זאת אומרת, אני חותם את הברכה שלי, על מה אני אומר תודה? על שאני אומר תודה. מודים אחר שחטאנו וקיימתנו וכו' וכו' וכו'. ובסוף בחתימה, אני מודה, אחרי כל הדברים האלה, אני מודה לך שאני מודה לך. זאת אומרת, ריבונו של עולם, יכולתי להיות כזה אטום, כזה לא רואה את המציאות, שאני אקבל את כל התורה ולא יודע. יכולתי להיות כזה כפוי טובה, שאני לא הייתי מודה לך. וואלה, תודה רבה שאני מודה לך על זה. על שאנחנו מודים לך, ברוך אל ההודות.
יכול להיות שיש פה סתירה עם שנה מפרקי אבות, שאסור להגיד פעמיים מודים?
לא, מודים.
מודים, מודים. הוא אומר מודים, מודים, כאילו הוא מודה בשתי רשויות.
אז לא. אנחנו מודים עוד פעמים, אבל אנחנו מודים כמו. גם פעמים מודים, מודים, לא? מודים אנחנו זר, וברוך.
אתה יודע לניסוח, אתה מתכוון? על שאנחנו מודים לך, נקודה, ועכשיו החתימה היא ברוך אל ההודעות.
אז אין פה שתי...
לא, לא חושב שיש פה כפילות, לא נראה שיש פה כפילות. לא. עכשיו, משנה, אם אני זוכר נכון, מודים, כאילו מודה בשתי רשויות חס ושלום. כאילו שיש שני גורים שיש להודות להם. יש רק גורים אחד, הקדוש ברוך הוא. אבל פה אני אומר לריבונו של עולם, תודה על זה שאני מודה לך, שאני ברוך השם כזה מכיר באמת, כזה לב חי בקרבי, אני כזה במקומי, כן? שאני יודע להגיד תודה. תודה על כך שאני יודע להגיד תודה. וראוי להודות על כך, כי זה לא מובן מאליו. זה לא מובן מאליו. אדם יכול להיות מושפע, אדם יכול להיות שיש לו כל טוב, והוא יקטר. אנחנו מכירים את זה, אדם, הוא מקטר. אין לי את זה, ואין לי את זה, ואין לי את זה, אבל תראה מה יש לך. כן? אז זה מום, נכון? זה סוג של חוסר יכולת להכיר את המציאות. אז תודה רבה שאני מקום טוב, שאני אומר תודה. תודה שאנחנו מודים לך.
שאני
מברך על הטובה, שאני מברך על הרע. אני אומר אפילו, בוא נתחיל מזה שנברך על הטובה. נתחיל מזה שנברך על הטובה. שנכיר בה, שנראה אותה, היא לא מובנת מאליה. היא לא מובנת מאליה.
מה מודים דרבנן?
על זה אנחנו מדברים, מודים דרבנן, כן, כן,
אבל
כן.
אבל יש שני מודים, הראשון והשני.
המודים הרגיל, כן. מה שעכשיו ציטט... כן.
טוב, השני מה?
אני לא זוכר שבעל פה. אני חושב שהמטבע הלשון הזה זה מודים דרבנן.
אלא, מה שניים? אתה דיברת על שניים, לא?
כן.
כאילו, דיברת על השני, כאילו, במודים דרבנן, כאילו שאומר, בהתחלה מודים אנחנו לך, ואז הם מסיים ברוך אל ההודעות, שזה גם הודעה.
כן. בואו נמשיך, שורה שביעית בערך. איש אשר הכיר לאמיתתה, כלומר, אמיתתה, כלומר, זה אצלו חזק חזק בנפש, הכיר לאמיתתה מידת הכרת טובה אל השם יתברך, הוא מתנהג על פיה במעשה. או, אז מה קורה אצלו? איך זה עובד אצלו דבר כזה, אדם כזה? כאשר ירגיש בנפשו, שלא כחטאיו גם על השם עליו, כן, שמפנקים אותו, שנוהגים אותו לפני משורת הדין, לא תביאהו הנהגה זו, שזה מה שחששנו, לבל יקפיד עוד להדריך עצמו בדרך טובה, זה לא יגרום לו לזלזול, להגיד יאללה, אין דין ואין דיין, לא, זה לא יגרום לו לנפילה מוסרית, לא, כי אם עוד יוסיף אומץ בדרך הישרה, למה? כי עכשיו נוספה סיבה חדשה להכרת טובת האדון יתברך. יש לי סי עוד? קיבלתי טוב? יש לי סיבה עוד יותר טובה להתחזק, להיות יותר צדיק, להיות יותר ישר, להיות יותר טוב, להיות יותר כמו שצריך. נו. על כן, לאיש כזה, ודאי, יקל הרבה מידת המשפט. לא צריכים, לא חייבים להיות כל כך דקדקנים איתו. אפשר להיות איתו לארג'. כי זה בונה אותו, כי זה מגדיל אותו. וזה מה באמת אידיאל, וכך היא המידה הראויה התכליתית. על כן, עכשיו נחזור למדרש של חז"ל. על כן, באומרם, מלאכי השרת, איך יישא פנים לישראל? כן, אנחנו רואים שיש כמה דרכים מיוחדים במשפט העליון, שהם קלים לישראל מצל אומות העולם, שקדוש ברוך הוא נוהג עם ישראל יותר בקלות. אמר להם, ענה להם, שכך יעת עליהם, כך מתאים להם, לפי מה שהם, כך נאה להם. בהיותם מחזיקים ומוטבעים במידת הכרה טובה לשמו יתברך. זו חזקה שהם מחזיקים בהם, וזה הטבע שלהם. יש מרקם רוחני, נפשי, לאומי, לעם ישראל. ישנן תכונות שהם, איך אמרנו, ב-DNA שלנו. אחד התלמידים של פרויד, קראו לו יונג, אז הוא טבע את המושג תת מודע קולקטיבי. זאת אומרת, יש לכל אדם תת מודע שהוא נושא איתו, מילדות, מהרחם אפילו, מכל זה. ויש דבר כזה, תת מודע של קולקטיב, אולי של לאום. מזה יש איזשהו הטבעה של תוכנה בהר דיסק, כן? שזה ככה יצרה, ככה זה יצא מפס ייצור. זו התוכנה הראשונית בלוח האם, תוכנת ההפעלה. מה היינו עושים בלי עולם המחשבים? תוכנת ההפעלה, שיש להם תוכנת הפעלה ליהודים, לכל עם יש, זה נקרא שרו של עשיו, שרו של זה, שרו של זה. יש תכונות לאומיות לצרפתים, לאנגלים, לאיטלקים. יש תכונות לאומיות לישראל, בישנים, רחמנים, גומלי חסדים. יש להם את התכונה הזאת, בטבע שלהם. הם מוכשרים, מסוגלים להכרת הטוב. זה הם. והנה, רוצים ראייה, מלאכי שרת יקרים? הנה, בבקשה, תראו. עד שאפילו למה שלא הצרכתים לברך. כי ברכת המזון זה סוף של הכרת תודה על האוכל שיש לנו. אפילו למה שלא הצרכתים לברך, אמרתי להם, תאכלו ואל תגידו תודה. הם לא מסוגלים. הם לא מסוגלים. לא יכולים לא להגיד תודה. לא יוכלו לעבור על רגשת נפשם, על השערה, על התסיסה הפנימית. הוא חייב... אני אגיד שם, בוא, כך, עשה טובה, תן לי הלוואה 100 שקל, קח 100 שקל, אבל אל תגיד לי תודה. קשה, הוא לא מסוגל, הוא... זה עינוי בשבילו לא להגיד תודה. זה נורא לא קשה לו. כי, נכון, זה... לא יוכלו לעבור על רגשת נפשם. ויברכו גם על כזית ועל כביצה. להם, לעם ישראל, שזו התכונה הטבעית שלהם. להם, נשיאת הפנים, הפרוטקציה, כן? והקלת העונש, והרבות שפע החסד יותר מידת המעשים, היא לא רק נעימה, זה לא רק פינוק שמקלקל את הילד, לא. היא גם טובה. טובה היא. טובה אמיתית, לאורך, בטווח רחוק, לאורך הזמן. וגורמת תוספת שלמות. כי הם רוצים להיות יותר שלמים ויותר טובים, כדי, זו המוטיבציה שלהם, כי הם רוצים לשלם, כפי יכולתם, את חוק הכרת הטובה המוטבעת בגוי קדוש. חוק, הפירוש המקראי וגם החזאי לפעמים, של המילה חוק, זה שונה קצת מהלקסיקון שלנו. בתקום בעוד לילה ויתן טרף לביתה וחוק לנערותיה. חוק זה מנה, קצבה. לכל אחד מה שמגיע לו. אז הם רוצים לשלם את המידה של הכרת הטובה שהם מרגישים שהם חייבים ורוצים לבטא את זה, שזה מוטבע בגוי קדוש, זה חלק מהקדושה שלנו. המושג של עם הספר, זה ניתן לנו על ידי המוסלמים, הם התכוונו להחמיא לנו בזה, המיוחדות של עם ישראל שנתנו לעולם את ספר הספרים, רבותינו לא כל כך לקחו את המחמאה הזאת. המיוחדות שלנו זה לא שהנפקנו איזה ספר, עם כל הכבוד לספר הזה, כן? אבל ספר יכול להיות גם על מדף ולזכות לעדנה מפסח לפסח שמגיענו את האבק. הייחודיות שלנו היא שאנחנו עם קדוש. לא שאנחנו יודעים להדפיס ספרים יפים או להגיד מילים יפות, אלא שזה קדושה שמוטבעת בתוכן הרוחני, הגנטי, העצמי, הטבעי שלנו. זה משהו שהוא קיים בתוכנו. הייתי פה לפני כמה שבתות, ובשבת אז הרב ביגון נסע את ספר התורה. ובאופן טבעי אתה בא ונשק את ספר התורה, ולי נורא התחשק לרגש ונשק את הזרוע שלו. כי מה יש פה? יש פה ספר קדוש, ויש פה אדם קדוש. אז עם כל הכבוד לספר, זה יריות אור שכתבו עליהם בדיו שחורה, אבל פה יש בן אדם שהוא קדוש, זה משהו חי, כן? אז הייחודיות של עם ישראל זה שהם עצמם קדושים, לא שהם כתבו ופרסמו בעולם בסט-סלר ספר קדוש, אלא הם עצמם בגופם, ברוחם, בעצמותם, בנפשם, הם קדושים, גוי קדוש, וחלק מהמערך של הקדושה שלהם, זה התכונה הזאת שאנחנו ככה נגענו ביום של הכרת טובה. שאלה, אבל יש הרבה אנשים שמטיבים עם השם, מקיימים מצוות וכו', ועדיין קורה להם דברים לא טובים. נכון. נכון. אני חושב ש... אולי נגענו בזה, שאולי ההסבר של הקדוש ברוך הוא מתקדק עם הצדיקים כחוט השערה, כן, אותה מורה שאומרת, ממך אני מצפה ליותר. זאת אומרת, המטרה העיקרית של הנהגת השם את האדם, זה לאו דווקא שיהיה לו טוב, אלא שהוא יהיה טוב. ולכן, אולי דווקא אדם שהוא מטיב עם השם, מקיים מצוות, והוא צדיק, ורוצה להיות צדיק, אז דווקא במקום שהוא מזייף, והוא הוא לא מושלם, כי מי מושלם? יש אדם, יש צדיק בארץ, יש עושה טוב ולא יחטא, אין דבר כזה. ולוש ברוך הוא, באהבתו וחמלתו, את אותו האדם, עוזר לו, בדרכים כאלה ואחרות, להיות להשתלם. עוד יותר טוב, להשתלם עוד יותר. את המשך הפסקה אתם מוזמנים לקרוא וללמוד בעצמכם. יהיה רצון שנזכה לגלות, להתחבר, לפתח ולטפח בעצמנו את המידה הזאת שקיימת בנו בצורה גלומה, עוברית ומחכה לפיתוח ושכלול של הכרת הטוב. שיהיה לנו עיניים לראות ולב חי ורוגש שרואה את הטוב שבני אדם גומלים איתנו, נתחיל עם בני אדם ושהשם גומל איתנו. ומתוך כך נזכה ונהיה ראויים לקבל שפע, להיות כלי לקבלת שפע של טובה וברכה גלויה ופשוטה, אמן.